הכותרת שנתתי לשיחה זה אין פה מי שירפה. ולפני שאני אדבר, אני רוצה לשאול אתכם, מה גילינו היום מעניין בעקבות ההתבוננות שלנו במחשבות ומצבי תודעה על טבע התודעה? אז גם שאלה פעם, share with us. מה גילינו מההתבוננות שלנו היום על איך המחשבות עובדות, מה שקורה פה, על איך הדבר הזה עובד, משהו קצת פחות אישי רק מהרגלי התודעה שלי, אלא על המנגנון הזה של מחשבות, רגשות. היה לנו איזו תובנה קטנה. רכבת הרים. שמעתם אותה? רכבת הרים?
עלה לי פתאום שאני והתודעה זה משהו אחד, ויש פה איזה פיצול, ופתאום זה נעשה הומוריסטי. זאת אומרת, בא לי איזה מחשבה, אז אמרתי, באמת, נו, אנחנו ביחד. ופתאום מצאתי וחייכתי, זה היה משהו במקום הכובד הזה ללכת לנשימה וכך וזה. איזה משהו של דיאלוג כזה של אחד וחברים וקצת הומוריסטי.
ייי.
ממש משהו אחר.
איזה כיף.
כן.
שמעתם? שווה. כן, יפי. עוד? זה הרבה יותר כיף מלדבר. מתי שהיא הולכת?
לא
בכלל. לא?
אולי מתחלפת בלופ אחר.
אוקיי.
אמרתי איזה... כשמחשבות הם כמו עננים, אז פתאום הם יכולים להיות גם פרחים, יש גם הכל, פינה, ולהפוך אותה ממחשבה, זה משהו אמורפי, לשפר, אז בלי פרחתי.
אני מנחשת שלא שמעתם אותו. אני אחזור אחריך, בסדר? שאתה רוצה להגיד בכל רם. אומר ככה שאמרתי בבוקר שהמחשבות הן כמו עננים, אבל פתאום הוא ככה יכל לראות אותם גם כמו פרחים וכמו כל מיני דברים, ומשפט האחרון היה יפה, תגיד אותו שוב. זה היה כל דבר שרציתי, יכולתי לעצב את זה כמו שרציתי. עוד מישהו, אחרון.
יש אותה בקובץ ויש אותה במחשבה. אני הרגשתי את ההבדל.
מחשבות במקובץ? תודעה.
תודעה בצמצום ויש את התודעה
במחשבה. מעולה. אפשר להרגיש את התודעה ככה ואפשר להרגיש את התודעה ככה. יש הנהוני הסכמה פה בקהל. יופי, אז קודם כל ככה... כל מה ששיתפתם וכל מה שהיה פה ולא שיתפתם, אלה תובנות. אלה תובנות שאנחנו מבינים מתוך ראייה ישירה של לשבת ולהתבונן בחוויה. כן? כל מה שנאמר כאן, אני מניחה שלא היה נאמר ככה לפני 4 ימים שנפגשנו. כן? היכולת הזאת להסתכל ככה, אנחנו חברים, אני יכול להשפיע, המבטים המודנים האלה, קשורים בעיניים שמביטות, נכון? באופן שבו הבטנו. אופן המבט הוא זה שמאפשר לתובנות להופיע. עכשיו, אני אומרת את זה גם ככה, כי הרבה פעמים אנחנו מפספסים את התובנות היפות שיש לנו. נדמה לנו, אנחנו שומעים את המילה תובנה, נדמה לנו שתובנה תגיע כזה עם חצוצרות ומלאכים, תגיד, הנה אני פה. ואז אנחנו מפספסים את כל אלה שהן תובנות יפהפיות ומשחררות. שמלמדות אותנו משהו משמעותי על טבע התודעה, כל תודעה. הם ככה תנועה בין האישי לאוניברסלי. איך התודעה הזאת היא עובדת. והתובנות האלה, קח לי זמן להבין שיש ערך כזה לסמן מין כוכבית לידם, חושבת שהרבה בזכות רוב, המורה שהוזכר פה, לסמן כזה כוכבית לידם, ולחזור ולהזכיר לעצמנו אותם. ברגעים שפתאום זה מרגיש אחרת, של איפה אני ואיפה לעצב את הפרחים, אפשר להזכיר לעצמי שהיה רגע כזה שהבנתי משהו. ומה קורה כשאני מזכירה לעצמי? איך זה משפיע עכשיו על החוויה? אז בעצם ככה ממה שנאמר פה וממה שנחווה פה אני בטוחה, אנחנו מתחילים לראות משהו משמעותי על טבען של מחשבות, וזה שהיום, עכשיו מישהו שאל אותי ככה על החיצים, אז יש חץ ראשון, אבל איך יודעים מה החץ הראשון? חץ ראשון, חץ שני, חץ שלישי, איך מבודדים את החץ הראשון? אם כל דבר קורה בעקבות כל דבר, כן? מחשבה מופיעה, כי רגע לפני זה היה נעים, אז הופיע כזו מחשבה. היה נעים, אז הופיע כזו מחשבה. היה לא כל כך נעים, אז הייתי פה. כן, המחשבה מופיעה, הסיפור מופיע תמיד בהקשר למה שקורה כרגע, נכון? תמיד בהקשר למה שקורה כרגע ותמיד בהקשר למה שאני יודעת על עצמי ועל העולם ו... והסיפורים משתנים כשמה שקורה פה כרגע משתנה. עכשיו, זה נראה לנו מובן מאליו, אבל המקום הזה של להתחיל להסתכל על המחשבות שלנו כתפיסות, פרשנויות, שמשפיעות באופן בלתי הפיך על חוויית העולם שלי. יש ככה משפט כאילו נורא פשוט, אבל נורא יפה בעיניי, ולא כל כך פשוט. זאת אומרת, אנחנו לא באמת רואים דברים כפי שהם. אנחנו רואים דברים כפי שאנחנו. אנחנו כאילו לומדים בתרגול, בואו נפגוש את הדברים כפי שהם. אבל מה זה כפי שהם עכשיו? אם אני עייפה, אז כפי שהם זה מחשבות אולי במקרה שלי כשאני עייפה, הכל נהיה מעצבן. ולא נגמר, כן, והכל נצבע באיזה נחסיות כזאת, וכשאני שמחה, אז פרחים, אפשר לעצב, כן. כמה פעמים היום התפיסה שלנו על הדבר הזה שנקרא ריטריט נראתה אחרת? רוצים ללכת, רוצים להישאר לנצח, זה הדבר הכי טוב שקרה לי, זה הדבר הכי נורא שקרה לי, הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור. פשוט כי מה קורה עכשיו? עכשיו יש מיקרופון תקוע. פשוט כי עכשיו, כמו שקרן דיברה אתמול, נעים לי או לא נעים לי? נו, לא נעים לי. חושבים שזה אומר משהו? אז אנחנו רוצים להתחיל להתעניין בתהליך הזה של מאיזה סיפור, מאיזה נקודת מבט, מאיזה השקפה אני מסתכלת כרגע על החוויה, על המציאות, על עצמי, ואיך היא משפיעה על ההיווצרות של העולם שאני חיה בו. כן, נגיד, פעם אנשים חיו בעולם שטוח, נכון? הם חיו בעולם שטוח. אתה עושה פרצוף כאילו לא, הם פשוט לא ידעו שהוא עולם עגול. אבל כשהם חיו בעולם שתפיסה היא העולם שטוח, ככה הם ראו את העולם. עכשיו כשאנחנו חושבים שהעולם עגול, אז כשאנחנו טסים במטוס והשמש יורדת, אז אנחנו מסבירים לעצמנו זה ככה וזה ככה וזה ככה. כן, זו דוגמה אחת מיני אלף. כשאני חיה בעולם שבו אני באה לתרגל מדיטציה, כי הפרעות וקשב והריכוז שלי, הן נורא חמורות, ואני צריכה לעבוד קשה כדי לטפל בהן, או אני חיה בעולם שאני באה לתרגל מדיטציה כי זה מסקרן אותי, העולם יראה קצת אחרת. נכון? זה ברור? כשאנחנו מתחילים להסתכל על זה לעומק, אנחנו מתחילים לראות שהאופן שבו אנחנו תופסים את העולם, שמושפע מאיך שגדלנו, ומה שלמדנו, ומה שהבנו עד כה, ומה שחווינו עד כה, הוא לא נפרד מהעולם שבו אנחנו חיים. לפני כמה ימים, אולי אתכם זה לא יצחיק, אותי זה נורא מצחיק, אבל אולי זה בדיחת פרדס חנה. לפני כמה ימים, לפני שבאתי, פגשתי איזה מכר חבר שעובד בגן ילדים. והוא סיפר שהיום בגן, עוד אסחנה, כן? אחת הילדות באה בפליאה כזה לילדים האחרים, ואמרה להם, אתם יודעים? יש גם חלב פרה. עכשיו, אותי זה נורא שמח שהילדה הזו חיה בעולם שחלב פרה זה דבר נורא מוזר. כן? זה לא העולם שמרבית האנשים חיים בו. אבל זה העולם שהיא חיה בו, בדיוק כמו שאנשים חיו בעולם שטוח. כן? התפיסה שלנו שנבנית על פי אותם מוסכמות שבהם אנחנו חיים וגדלים, כל מה שחווינו עד כה, מעצב את התפיסות שלנו, היא העולם שבו אנחנו חיים. ורוב הזמן אנחנו לא ערים לזה. והתרגול מזמין אותנו להתחיל לראות את התנועה הזאת ולהתעניין בה. אנחנו לא רואים דברים כפי שהם, אנחנו רואים דברים כפי שאנחנו. כן, כשמישהו מספר לי פה שכולם נראים לו מקסימים וככה, בא לו לחבק את כולם. זה גם כי כולכם מקסימים, אבל זה גם כי הלב שלו באותו רגע ממש פתוח. ככה הוא רואה את העולם באותו רגע. אבל העניין שלנו בדרך כלל זה באנשים המקסימים. לא בתודעה שעכשיו רואה את העולם מתוך מרחב פתוח. אז אנחנו רוצים להתחיל להתעניין בדרך איזה עיניים, דרך איזה תפיסות אנחנו מביטים בעולם הזה. ואחת התפיסות ככה שהבודה מזמין אותנו להתחיל להתעניין, או נעשה צעד אחורה. כשאנחנו מתחילים להתעניין בתפיסות ובמחשבות שלנו ובפרשנויות שלנו את החוויה כרגע, אנחנו מתחילים לגלות שברוב התפיסות וברוב המחשבות יש כוכב ראשי. נכון? יש שחקן ראשי ברוב הסיפורים? בכל הסיפורים, נכון. תודה. גם הבודה אמר כך. ניסיתי כזה רגע. יש שחקן ראשי בכל הסיפורים. מי השחקן הראשי בכל הסיפורים?
אני.
אני, אני, אני. כן? כמו שהביטלס אמרו, והבודה אמר לפניהם, קצת, הרבה לפניהם, I, me, mine. I, me, mine, I, me, mine, I, me, mine. תתחילו לבדוק את המחשבות שלכם, ולחפש באיזה מהם. לא היה איזה אני כזה, שסביבו הפרשנות מסתובבת. שסביבו הסיפור נרקם. ורד ככה אמרה הכל. אני תוהה רגע אם מישהו חולק על העניין. האם יש מחשבות שאין להם כוכב ראשי כזה? יש? כן? שמה סימן שאלה. תבדקי שוב. אבל אולי. אז כשהבודה ככה דיבר על האמת הרביעית, ישנה דרך, הוא קרא לה דרך שמונת הנתיבים, לפני מדיטציה, כן, לפני ריכוז, בנתיב הראשון, הוא דיבר על השקפה נכונה. הוא דיבר על זה שבואו נשים לב דרך איזה השקפות, דרך איזה פרשנויות אנחנו מביטים על העולם, וניקח אחריות כי דרך ההשקפות שאנחנו מביטים על העולם, אנחנו יוצרים את העולם שאנחנו חיים בו. נכון, אמרנו פעם, בידיים שלנו, אם ניצור כרגע גן עדן או גיהנום, אולי בידיים של אופן המבט, בידיים של הזרעים שאנחנו זורעים בתודעה. וכשהוא דיבר על השקפה מיטיבה, לעומת השקפה לא מיטיבה, הוא הציע שלוש ככה נקודות מבט להסתכל דרכם, שאם אנחנו מסתכלים דרכם לאורך זמן, הן מתחילות ככה לשחרר, הן כמו אס כזה. הן מתחילות לשחרר את כל שאר ההשקפות הלא מיטיבות מהמערכת. יש להם איזה כוח קסום כזה, לפוגג את האחיזה של כל מיני תפיסות שלא עושות לנו טוב. אז דיברנו כבר ככה על אחת ההשקפות האלה הרבה, וזו השקפה שיש אי נחת בחיים. נכון, אם אנחנו מסתכלים על המציאות דרך ההשקפה הזאת, אנחנו כבר הרבה מההתווכחות שלנו עם המציאות יורדת. ואז הוא מזמין אותנו גם ככה לראות מה שמאוד ברור לאוזן ופחות לחוויה, שכשאנחנו מסתכלים על המציאות דרך העדשה שיודעת שהכל משתנה וחולף, הדברים נראים קצת אחרת. נכון? הוא קרא לזה שלושת מאפייני הקיום. מאפיין הקיום הראשון, יש אי נחת בחיים. מאפיין הקיום השני, אניצ'ה, ארעיות, הכל משתנה וחולף. עכשיו, רגע נתעכב על זה, למרות שזה לא הנושא, אבל הם מתחברים אחד על השני. תחשבו מה קורה כשאנחנו זוכרים להסתכל ככה על הדברים. כי פה זה ברור לנו נורא. ברור שהכל משתנה וחולף. אבל ברגע הזה שאני בלופ, ברגע הזה שלא נוח לי וכואב לי, האם אנחנו זוכרים שזה משתנה וחולף? או שהמחשבה שבבסיס שיש, אני עכשיו סובלת, יש לה שורשים מאוד חזקים ותחושת לתמיד, נכון? אז כשאנחנו מתחילים לראות איפה יש אי נחת ואת המקור של אי הנחת, ומתחילים לראות דרך התרגול בחוויה ישירה ששום דבר is not here to stay forever, ושהרכבת הרים הזאת משתנה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, ואז זה גם מתחיל לפעמים קצת להצחיק, כשאנחנו רואים את זה, בהיווכחות ישירה. אנחנו גם מגיעים לשאלה הזאת, אז מה זה אני הזה שיושב באמצע כל הסיפורים? אם הכל משתנה וחולף, ואם החוויה שלי נהיית ככה כשאני מחזיקה חזק במשהו, ונהיית ככה כשאני מרפא, אז מה זאת התחושה הזאת של אני, שמרגישה מאוד מאוד קבועה ומאוד מאוד במרכז כל הסיפורים? נכון? ככה אם נסתכל על זה בכנות, כן, העולם עגול וכזה, אבל בתחושה שלנו יש איזה ציר מרכזי באמצע היקום, באמצע כדור הארץ, קוראים לו אני, וסביבו מסתובבים עוד כמה יצורים, עושים עוד כמה דברים, לפעמים גם משמידים את הכדור הזה ויש לי דעה על זה, אבל זה קורה לי. גם כמויות הפלסטיק שנזרקות ונשפחות קורות לי. כל דבר שאנחנו חווים, אנחנו חווים דרך נקודת ייחוס היחידה שיש לנו. זה הסיפור הזה. ואיך זה להסתכל על זה כסיפור? איך זה לשמוע ככה שאני אומרת את זה? זה סיפור. אני זה סיפור. מה זה עושה לנו? הקלה. יש. לפעמים גם ההפך, אבל. נכון? כזה. קיבוץ. אז באמת מאפיין הקיום השלישי שהבודה דיבר עליו כהיעדר עצמי מוחלט וקבוע, יכול בו זמנית לעשות איזו תחושת הקלה אינטואיטיבית ותחושת קיבוץ מפחידה. כי זה מאתגר את כל צורת החשיבה הרגילה שלנו. אם המחשבות שלנו סובבות בדרך כלל איך לשמור על הדבר הזה שירגיש נוח ונעים, פתאום להגיד, רגע, רגע, מה זה הדבר הזה? וכל הקיום שלו תלוי בזה שאני רואה עכשיו משהו ויש לי דעה עליו, שאני חווה עכשיו משהו והוא נעים לי או לא נעים לי, שאני שומעת עכשיו משהו שמזכיר לי משהו. זה לא קל לעיכול. זה נעים לשמוע, זה לא קל לעיכול, וזה תרגול מתמיד ומתמיר וטרנספורמטיבי. לקחת את ההרהור הזה עוד ועוד פנימה. היעדר עצמי מוחלט וקבוע. התחושה הזו שהדבר הזה שמרגיש כל כך תמיד מופיע בהקשר. יצא לכם פעם להגיד את המילה אני ולעצור שם? לא אני משהו, לא אני מישהו, לא אני בגלל ש... מי רוצה ארוחת צהריים? אני התחכמת. אוקיי, טוב. ואחד הקשר, אני רוצה ארוחת צהריים. שוב, טעימה. תחשבו על זה רגע. כן, המילה הזו היא תמיד, היא מילה שתמיד עולה בהקשר לאיזשהו מגע חושי, שקרן דיברה אתמול ככה על הדרשה, על הכל, כן? מגיע איזשהו מגע חושי, פוגש תפיסות כאלה ואחרות, ואז אני כועס, אני רעב, אני שמחה, אני משועממת, אני מספרת את עצמי לעצמי, וזה מרגיע אותי. יש משהו מרגיע ולספר את עצמנו לעצמנו שוב ושוב ושוב. אני פה, אני יודעת מי אני. דברים לא באמת משתנים כל הזמן. כן, התחושה הזאת של אני יוצרת לנו איזו תחושת מוצקות ותמידיות וקביעות שאין לה כל כך קשר למציאות. ואז כשאני, שאני יודעת מי אני ומה אני אוהבת ואיך החיים שלי נראים ומה דעתי על העולם ומה דעתי על מדינת ישראל פוגשת כל מיני דברים שמערערים את זה, זה קצת מבלבל אותנו. זה נורא קל להסתכל על זה סביב הגדרות ככה, כל מיני הגדרות שיש לנו על עצמנו, הרבה פעמים תפקידים. אני אימא. זה וואחד אני. או אני דוקטור. יש פה דוקטורים. כן, כל מיני הגדרות שיש לנו על עצמנו. וכשאנחנו יושבים פה בריטריט, איפה האימא? איפה הדוקטור? איפה אני הכועס כל הזמן כשאני לא כועס? אז ההזמנה של התרגול הזה, של הבודה, זה בכוונה להתחיל לחורר קצת חורים במוחלטות הזאת. ככה זה, ככה אני. אחת השאלות שאנחנו יכולים לשאול את עצמנו בהקשר הזה, זה האם האני הזה קיים מחוץ לתנועת ההאחזות וההשתוקקות? האם הסיפור הזה של אני משהו עולה מחוץ לרגעים האלה של בא לי, לא בא לי? כן, תחשבו כזה בזמנים שאתם עושים משהו שאתם ממש אוהבים לעשות. אתם לגמרי שם. ותחושת הזמן קצת הולכת לאיבוד. באותו רגע, יש איזה תקליט כזה שאומר, אני עכשיו מנגנת, כיף לי, אני רוקדת, או שהוא דואך קצת. הוא מופיע כשאני דואגת שאולי, תכף אני אפסיק לעשות את זה. ואז פתאום, אוי, אני עושה את זה. אבל כשאני לגמרי אחת עם החוויה, הניקנאים הזה לא כל כך מופיע, נכון? ניסרה גדטה, מהראג' אמר על זה יפה. העולם האמיתי נמצא מבעד למחשבותינו ורעיונותינו. אנחנו פוגשים אותו דרך רשת של תשוקות, מחולק להנאה ולכאב, לטוב ולרע, לפנימי ולחיצוני. כדי לראות את הקיום כפי שהוא באמת, עלינו לצאת מהרשת. לא קשה לעשות זאת. הרשת מלאה חורים. מקסים. אז אנחנו רוצים להתחיל להתעניין בחורים האלה. למשל, אחת הדרכים להתייחס לסיפור הזה של היעדר אני מוחלט וקבוע, זה באמת לשים לב מתי ביום יש יותר מחשבות שאומרות לי, אני ככה, אני ככה, אני ככה, אני ככה, ומתי פתאום יש פחות מהם, והקשר של זה להאחזות ודחייה. ואז נגיד לשים לב ברגעים שיש יותר מהם, מה קורה לזמן. נכון? כשיש הרבה מחשבות, אני, איך זה משפיע על תחושת הזמן? עובר לאט, מעולה. ואיך זה משפיע על החוויה הגופנית? זה משהו שאנחנו לא כל כך רגילים לבדוק. אין, ברגעים האלה של אני ככה, אני ככה, אני ככה, אני ככה. זה מלווה הרבה פעמים באיזה רטט קטן של סטרס קיומי במערכת. ממש להתחיל להתעניין ברטט הזה. ואז ברגעים שהמוצקות הזאת והדביקות הזאת קצת מתפוגגת, זה בדרך כלל קשור לפחות מחשבות, ליותר תחושת מרחב, אולי קצת פחות נפרדות ביני לבין העולם. נכון, פתאום הבועה הזאת היא קצת מתפוגגת, ואני והעצים קצת יותר קרובים, או אני והאנשים באולם קצת יותר קרובים. איך זה מרגיש בגוף? ברגעים האלה, מה החוויה עכשיו? אחד הדימויים שלי יש, וזה אני לא יודעת אם הוא יעבוד לכם, אבל אני אוהבת דימויים. זה ככה, לפעמים כשסיפורי האני מאוד צפופים, זה מרגיש, אתם יודעים מה זה וילון ההפעלה? מישהו פעם היה חדר עם מלא אור בלי תריסים? כשיש חדר עם מלא אור בלי תריסים, קונים וילון נורא נורא כבד, שיעשה חושך. כן, אז ברגעים האלה, שיש המון 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 אני, זה מרגיש לפעמים שיש וילון ההפעלה. We stuck here. וברגעים האלה שיש פחות מזה, הוילון הזה נהיה קצת יותר כזה, שקוף קצת יותר, כליל קצת יותר, יותר אור חודר. זה מאוד קשור לתחושה של גבולות שלנו קצת, שלפעמים מרגישים נורא מוצקים, ולפעמים הרגשתם פה בריטריט שיש רגעים שמשהו מרגיש קצת יותר פתוח ונזיל ביני לבין העולם? כן? זאת תנועה להתעניין בה, ולשים את המבט על זה ככה מביא את עיני התבונה, מרגיל אותנו להסתכל ככה. אחד אבל הדברים הטריקים שהבודה הזהיר אותנו מהם, זה כשאנחנו מדברים על זה, זה לא ליפול לצד השני. אוקיי, אז אם אין אני מוחלט וקבוע, אז אין אני. התחושה הזו של אין אני. ואז אין פה אף אחד שכועס. עולה כעס, אבל אין אני. אז למה שאני אקח אחריות עליו? זה סיפור רציני. וכשמסתובבים באזורים מסוימים שאנשים מתרגלים בהם, תרגולים שהם יותר, תרגולי אישניות, מסורת ההודית, אין אני. זה יכול להיות קצת מייגע. אני יכול להרגיש כעס, אבל אין אני. אז הכעס לא שלי, ואני לא צריך לעשות איתו כלום, ואני יכול להמשיך להיות פאסיב אגרסיב, ולהציק לכולם, כי אין אני, כן? אז לא, זה הצד השני של אותו מטבע. להגיד אין אני זה כמו להגיד יש אני. כי ההזמנה היא לראות את החורים ברשת, ולראות כמה זה מושפע מתנאים ונסיבות הדבר הזה שאנחנו קוראים לו אני, וכמה הוא משתנה כל הזמן, וכמה אי אפשר באמת לשים אצבע, על משהו, בתוך החוויה, זה אני. נכון? אני הגוף, אני המחשבות, אני הרגשות, אני הבטן שכואבת. כן? אני הזה נוחת כל פעם על משהו אחר בחוויה. וכריסטופר טיטמוס, מורה שאני מאוד אוהבת, ככה, שאת המשפט הזה שאומר כזה, תשימו לב איפה אני נחת. עכשיו ברגע הזה, איפה התיישב, זה אני. כשכואב את הברך, כשאני רעבה, כשהתרגול לא נראה לי מצליח לי, ואז איזה סיפורים זה מייצר על אני ועל עולם, ואיך הכל מתחיל להרגיש נפרד. כן? אז לשים לב איפה נוחת האני הזה, וגם לשים לב שאנחנו לא נופלים לקוטב השני. אין פה אף אחד. הכל בסדר. יש סיפור שאני אוהבת על האשליה הזאת של אין אני. סיפור הולך ככה, בבית כנסת, לפי סיפור כנראה בית כנסת אמריקאי רפורמי, הרב הראשי של הבית כנסת מתפלל לו בבית כנסת, מתמלא השראה, חיבור לכוחות העליונים, לאלוהים. ומתוך ככה השראה והחיבור הוא משתתח שם על ה... כזה לפני ספר התורה וקורא בקול גדול I'm nobody, I'm nobody. אני מתרגם את זה לעברית, זה יהיה אני בטל ומבוטל. יפה, נכון? אני בטל ומבוטל, אני בטל ומבוטל. מגיע השמש, רואה את הרבי משתתח ככה, מתמלא השראה ממנו, מצטרף אליו, משתתח שמה, אני בטל ומבוטל, אני בטל ומבוטל, I'm nobody. מגיע המנקה, רואה את השניים לפניו, מתמלא השראה, מצטרף, I'm nobody, בטל ומבוטל. עוצרים השניים האחרים, מסתכלים עליו. Look who's thinking he's nobody. Nobody or somebody, it's the same. לראות את האשליה בעין ממין זה סיפור אחר. לראות את הסבל שהאשליה הזאת מייצרת, כי המקור שלה זה התנועה הזאת, זה סיפור אחר. אז ההזמנה הזאת לשים לב גם לפרשנויות ולתפיסות שלנו וכמה הן משפיעות על החוויה של האני, זה גם הזמנה לשחק עם זה. לשחק לראות כמה אופן המבט משפיע על החוויה. נגיד אחד המשחקים שאני אוהבת לשחק מדי פעם, זה שמעתי בפיזיקה הקוונטית, שאני לא יודעת עליה כמעט כלום, הייתי שמחה לדעת יותר, אבל אחד הדברים שהסבירו לי, זה שבעצם הדבר הזה שאנחנו קוראים לו אני, הוא 99.9 כלום. ספייס. אין חומר. שאם לוקחים את כל החומר שיש בדבר הזה שקוראים לו אני, ומקבצים אותו, יש פה מבינים ממני יותר שמענהנים, אתה יודע, מקבצים אותו לקוביית סוכר. אני יודעת, יש פה כמה אנשים שכבר לא פגשו קוביית סוכר מימיהם, נכון? פעם היו כאלה דברים. כפית סוכר וקובייה מוצקה. עם כפית כזו קטנה, חמודה. כן, את כל החומר בתוכנו היה אפשר לקבץ לכזה. ואם אני רגע מסתכלת על הדבר הזה עכשיו, יכולים לעשות ניסוי איתי. לא יודעת אם זה ישפיע, אבל ניסוי. לרגע להרגיש את עצמנו בתור 99.9 ספייס. שים לב האם זה משפיע באיזשהו אופן על חוויית הגוף. זה בסדר גמור גם אם התשובה היא לא, כן?
מרגיש קל יותר.
מרגיש קל יותר. עכשיו בואו ככה ניקח את הניסוי הזה עוד צעד. 99.9 ספייס פה. נפתח את העיניים, לא נתמקד באף אחד. ונסתכל על המרחב סביבנו, שגם הוא 99.9 ספייס. האם זה משפיע איכשהו על החוויה?
כולנו אחד?
נחמד.
אני מרגיש צורך להגיד שהכל 99 זה גם אבן. זה כל דבר.
לגמרי.
זה 7 תשיעיות אחרי
התשע,
אחרי הנקודה.
אז זה אני לא בטוחה שאני אזכור, אבל תודה. 7 נקודות?
9.
מעולה. אז הכל 99.9999999 ספייס. איך זה להסתכל דרך הפרשנות הזאת על העולם? וזה רק משחק אחד. אבל המשחק הזה מזמין אותנו לראות איך אופן ההסתכלות יכול להשפיע, על כמה זה מרגיש מוצק וכמה לא. למשל, כשאנחנו חווים רגש לא נעים, כעס, עצב, פחד, השיפט הקטן הזה בין להגיד אני כועסת, אני מפחד, לבין יש פה פחד. יש פה כעס. גם שיפט קטן בתפיסה. שמעתי איזה נזיר, אני לא זוכרת מי זה היה, אבל בטוח נזיר מאוד בודיסטי. שמר, אפילו להגיד, אני כועס, זה השקפה לא נכונה. יש בזה אמת. כן, אנחנו לוקחים את זה שבכל מקום שאנחנו שמים אני מוחלט וקבוע, זאת השקפה לא נכונה. זה ממש הזמנה לשחק עם איך אנחנו מגדירים לעצמנו את החוויה. ובהקשר של רגשות, אני ממש מציעה לכם לקחת את זה לתרגול. להוריד את האני ואת השלי. מחוויה שמופיעה וחולפת בעקבות תנאים ונסיבות. כן, לפעמים המקום הזה, כאילו, היה פה כל מיני תיאורים בקבוצות. התודעה שלי מביאה לי עכשיו לפגוש דברים נורא קשים, אני מביא לעצמי עכשיו להתמודד עם... היה מישהו שבחר פה בפנים עכשיו להביא לעצמו דברים נורא קשים? תנאים ונסיבות. הרגלים מנטליים, שפוגשים הרגלים מנטליים, שפוגשים כזה דבר, תנאים של ריטריט, שזה אחלה תנאים בשביל תנאים מסוימים לצוף. ועם זה אנחנו באים במגע. כן, באמת, ההזמנה הזו של הבודה להסתכל על הכל כרצף של תנאים ונסיבות, שעל חלקם אנחנו עושים ככה. שלי, אני. אז יש לנו את כל ההשקפות והסיפורים על אני, ויש את התחושה הזאת שהיא כאילו במרכז, וגם בה אפשר להתעניין. איפה אני מרגישה בגוף, כשאני אומרת אני ככה וככה וככה וככה, איפה זה מרגיש בגוף, הדבר הקבוע הזה? אם יש איזושהי תחושה גופנית, יכול להיות שכרגע לא תמצאו, אבל להתעניין בזה, איזושהי תחושה גופנית שמרגישה כמו, כשאני אומרת אני, זה קורה פה. אני גיליתי שזה מין קיבוץ קטן כזה, בין בית החזה לשרעפת. תבדקו. תשחקו עם זה. יש ציטוט יפה של אלן וואטס, של אמא שם משפחה שלו. אומנות החיים איננה הסחפות אדישה ולא אכפתית מחד, וגם לא היאחזות מבוהלת מאידך. היא מבוססת על היותנו רגישים לכל רגע, על התייחסות לרגע כחדש וייחודי לגמרי, על תודעה פתוחה וקולטת במלואה. ככל שאנחנו לוקחים את הסיפור הזה של אני יותר בכלילות, אנחנו לא צריכים לעשות שום דבר כדי שילך, פשוט לחייך אליו ולקחת אותו כזה לייטלי, התודעה פשוט מגלה את טבעה הפתוח והקולט במלואו. כי זה מה שהיא. התודעה היא פתוחה וקולטת ואינסופית, ונמצאת בכל ה-99.9 וכל ה-100. כל מחשבה שמופיעה, כל תחושה שמופיעה, פשוט מאפשרת לנו לפגוש תודעה. להכיר את טבע התודעה. וכשאנחנו קצת מוחזים יותר לייטלי את כל סיפורי האני, אנחנו יכולים לגלות את הטבע הפתוח והרחב שלה יותר ויותר ויותר, וגם לסמוך עליו יותר ויותר ויותר. כי האמת היא שיש משהו מפחיד. ולהתחיל ככה לפגוש את עצמנו קצת אחרת, לא דרך הסיפורים המוכרים. ללכת בדרך הזו זה לפגוש את הפחד מהלא מוכר לפעמים. אבל כשאנחנו פוגשים אותו, חווים את עצמנו קצת יותר נזילים, קצת פחות נפרדים מהזולת, קצת יותר חלק מהעצים והשמיים שסביבנו כשאנחנו במדיטציה, בהליכה. בהתחלה זה יכול להרגיש לא יציב, זה לא הסיפורים המוכרים, אבל כשאנחנו ממשיכים לצעוד בתוך המרחבים האלה שנפתחים, אנחנו מוצאים מהם ביטחון הרבה יותר עמוק מכל ביטחון שכל סיפור חלקי ומותנה על עצמי יכול לתת לנו. והאמת היא שזה מה שאנחנו עושים פה. לומדים לבטוח במרחבים האלה, הגדולים יותר מכל הסיפורים הקטנים, שהם הרבה יותר מי שאנחנו, באמת. ושבאופן מופלא, שאני לא יודעת להסביר, אבל אני יודעת מהחוויה שלי, שהמרחב הפתוח הזה של התודעה, כשיש בו פחות סיפורי אני, שבשורש שלהם הרבה פחד והאחזות, יש בו הרבה יותר אהבה, יש בו הרבה יותר חמלה, יש בו הרבה יותר אכפתיות ונדיבות, בגלל שאנחנו מרגישים הרבה יותר מחוברים, בגלל שאנחנו נזכרים שאנחנו הרבה יותר מחוברים ממה שנדמה לנו כשאנחנו עסוקים בלשמור על העין עם עין. סימון בובר, פילוסופית אקזיסטנציאלית נהדרת, אחרי יש לה משפט קצת אובר, כאילו וואו, בהקשר הזה, היא אומרת, להזדהות עם פחות מהעולם כולו, זה סבל. ככל שיש לנו פחות אני ושלי, אנחנו מרגישים הרבה יותר בבית. הרבה יותר בטוח באמת. והחמלה והנדיבות זורמות מאיתנו הרבה יותר בחופשיות. ואז אחד הדברים היפים שאני גיליתי ככה מהחוויה שלי, שכל רגע כזה שאנחנו תואמים משהו קצת יותר רחב הזה, אז כזה אוקיי, יש כל מיני חוויות כאלה קטנות על הריטריט, בריטריט או גדולות שמרגישות וואו. אבל מה שהן בעצם מולידות אחר כך, זה מחויבות עמוקה. To take care, לדאוג לחיים האלה, ולחיים האלה, ולחיים האלה, ולחיים האלה. כי אנחנו כבר יודעים משהו עמוק על השייכות לנהר החיים. אז אני אעצור כאן. ציטוטים ושירים לפעם אחרת. אני רק אסיים עם עוד משפט אחד יפהפה של ויליאם בלייק, שאומר, אם דלתות התפיסה, if the door of perception, היו נקיות, היינו רואים את העולם כפי שהוא, מרחב פתוח ואין סופי. אני מעיזה להוסיף, ומלא באהבה. בואו נשב רגע בשקט. מי ייתן מכל היצורים החיים יתעוררו לטבע האמיתי, הפתוח, האינסופי של הקיום.